היינו בסיום התפילה בשלוש פציעות. שלוש פציעות יש בהם עניין גדול, מוריי ורבותיי, שהאדם שמסיים את העמידה צריך ללכת לאחריו. והטעם, כיוון שהוא נמצא עם השכינה הקדושה. וכעת שהוא יוצא, גמרא אומרת, אומר רבי יהושע בן לוי, המתפלל צריך שיפסע שלוש פציעות לאחריו, ואחר כך ייתן שלום. זאת אומרת, יש טועים שבאמצע הפציעות, בפציעה הוא עושה, אומר עושה שלום במומם. לא. אתה תעשה שלוש פציעות, שתיים, שלוש, אך תאמר, עושה שלום במומם, לשמאל. ובהמר יעשה שלום עלינו לימין. ועל כל עמו ישראל, ואמרו אמן לאמצע. כי קודם כך לשון הגמרא, וגם הרמב״ם כך כתב, שקודם יפסע, אחרי שיפסע, יאמר את הנוסח של עושה שלום. וזה דברי הגמרא, מסכת יומא, וצריך גם שיכרע כל גופו. הרמב״ם גם כתב, שבשעת הפסיעות, שהוא פונה, אז הוא עושה ככה. הוא עומד, נאמר, באיזה מקום. עוקר רגל שמאל ראשונה. ואחר כך רגל ימין, עקב בצד אגודל. גם לא יפסע יותר מדי, ולא יוסיף על הפסיעות. מרן כתב זהורה. יש כאלה, לפעמים הוא הולך, את כל הזה, הרכבת הקלה הגיעה לפה. זה לא ככה. עשה בדיוק, כמו שאמרו שלוש, וגם עקב בצד אגודל. זה לא יפה, הוא נמצא בבית השם. דבר עם הקדוש ברוך הוא. אז זה הסיבה. לפי הקבלה, יש טעם אחר, נוסף. לפי הקבלה, זה משלים את מה שאמרנו לפי הפשט, כיוון שהאדם בשעת העמידה, הוא נמצא בעולם האצילות. הוא עומד בעולם האצילות. ומעולם האצילות, הוא יורד פסיעה אחת לבריאה, פסיעה שנייה מהבריאה ליצירה, של אישית לעשייה. ואם לא עשה שלוש פציעות, זה נקרא שעדיין הוא בעולם האצילות. לכן צריך זהירות בזה. הוא הדין החזן שחוזר חזרת השץ, אז החזן, בוא נה, צריך לשלם לי מס קודם. מה, קיוסק? אתה פותח פה? מה זה הדבר הזה? אז לפי הקבלה, הסיבה היא שבתפילה, בעמידה, אנחנו בעולם האצילות. הרי, למשל שחרית, אנחנו מתחילים את התפילה מאלוקנו, פרשת העקדה, עשייה. היבוא הקדיש של הודו, עולים ליצירה. יבוא הקדיש של השתבח, עולים לבריאה. גאל ישראל אין קדיש. אסור, צריך לסמוך גאולה לתפילה. מיד נכנסים לעולם האצילות. אבל בעולם האצילות יש שני מדרגות. המדרגה של החזרה היא יותר גבוהה מהלחש. תדע, חמור מאוד. לכן אסור, לא סתם מרן כתב, שמי שמדבר בחזרת השץ, גוערים בו. אז זה, כך כתב, גדול אבונו מן נסו וגוערים בו. זה לשון מרן, לכן צריך זהירות. ואז גומר את החזרה, עדיין הוא נמצא בעולם האצילות, קוראים וידוי, קוראים התחנון, כל הסדר, ואומר קדיש, זה להפסיק בין זה לבין אשרי. אומר אשרי, אז אומר קדיש, יוצא מעולם האצילות, אבל עדיין לא לגמרי, צריך לקרוא אשרי, למנצח מזמור דוד הענך, הוא בא לציון, קדיש תתקבל. עכשיו, בקדיש תתקבל, יש לי שעושה שלום, וגם שם צריך לעשות שלוש פציעות. יעשה שמאל, ימין, שמאל, ואומר, עושה שלום במומב, לצד שמאל. הוא ברחמם יעשה שלום עלינו, לצד ימין. ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן, אמצע. כך צריך לעשות. אותו הדבר במנחה. בערבית יש לנו קבל, אבל לפי הקבלה הוא לא צריך לעשות שלוש פציעות, כי אין לי שם חזרת השץ. עשיתי, החזן עשה כבר מתי שגמר את העמידה. לא צריך. ליל שבת, כן. מדוע? כמה שבין ליל שבת הוא אומר ברכת מעין שבע, נכון? ומסיים את קדש השבת, ואחריו עושה קדיש, אומר קדיש, והקדיש הזה יש בו שלוש פציעות. ויש נוהגים, כתב הרב יביע עומר גם, שבכל קדיש עושים שלוש פציעות, לא חובה. מנהג. אבל לפי הקבלה יש בזה צורך, בדווקא. כן, החזן ישים לב שיעשה שלוש פציעות מלאות כל פעם שיש חזרת השץ. זה הסדר. אז העקירה קודם שמאל, למה? אני רוצה להראות שקשה עליי הפרידה מהשם יתברך, מהשכינה הקדושה, גם כי זה נותן למינו של הקדוש ברוך הוא, אני עומד מולו. אז אני עוקר קודם שמאל, אחר כך ימין, ואחר כך שמאל. זה הסדר, תמיד צריך להיזהר לעשות את זה כך. עכשיו יש עוד טעמים. זה אמרנו הטעם הפשטי. יש עוד רמז במדרש כתוב, כנגד שישראל היינו בהר סיני, שבוע שעבר, זוכר היינו? אתה היית? לא נרדמת. ברוך השם. רק אצלי אתה נרדם. מה אני אעשה? זה המזל שלי. כמה אני מתפלל, נותן צדקה, וזה לא... אולי פעם, זה יעזור פעם. ברוך אתה, אדוני. יום לך, אשר הכל, יד. רגע, אני באמצע, אתה לא שמת לב? אתה ממלא מקום של שמאי. אז רגע, כנגד שהיינו בהר סיני, בכל דיבור ודיבור, ישראל הלכו לאחוריהם מהפחד. הם אמרו, תאמרו, הראינו את האש הגדולה הזו ולא נמות, אז הלכו אחורה 3 מיל, 3 קילומטר. ובאו מלאכים, והיו מחזירים אותם, שנאמר, מלכי צבאות ידודון ידודון, ונבד בית תחלק שלל. כל הפרק הזה מדבר על מתן תורה. אז הוא אומר, אז על כל דיבור היה שלוש מיל. 3 מיל אחורה, 3 מיל קדימה. כמה נהיה ביחד?
6.
ביחד כמה נהיה? 60. כי על כל דיבור, 60 קילומטר הלכו ישראל ביום הזה. ועכשיו, כדי להראות את הפחד שלנו שהיה מהקדוש ברוך הוא במתן תורה, לכן אנחנו עושים 3 פציעות. כך כתב עליו השלום, הרב ארוחות חיים. יש עוד טעם, 3 מחיצות נכנס משה רבנו אל השכינה. הוא לא ישר לך להיכנס למעלה. כמו שהפסוק אומר, חושך, ענן וערפל. אז יש מסכים באמצע, כדי שלא כל אחד יוכל לבוא להיכנס שם. ועל כל מסך שמע מלאכים, גדודים, גדודים של מלאכים. נלחמו איתו והוא ניצח את כולם. לכן אין בעולם, תדעו, אדם, שזכה לנצח את מלאכי מרום כמו משה רבנו. הוא קרא את הים, הוא הביא 10 מכות על פרעה, הוא היה בידו המטה, הוא לא מת על ידי פלוני, כי הוא שלח את סמך מהם, לא הצליח עליו. גרש אותו. קראת את המדרש? היה כותב ספר תורה, ובאמצע הבא השטן אומר לו, באתי לקחת אותו. לך מפה, הוא אומר לו. אתה לא תיקח אותי, הנשמה שלי לא מסורה בידך. ממשיך, אומר לו, הקדוש שלום. אמר לו, אמרתי לך, תלך, אתה לא הולך. רץ אחריו, עיוור לו עין. לכן, תראה מישהו עם עין אחת. זה אובמה, מי יודע, אולי השתילו לו עין. אז שם ישמור. ואז משה רבנו, וחצה את כל המסכים. כנגד זה אנחנו עושים 3. עוד טעם, אמרנו שאנחנו נמצאים במקום קדוש, וחוזרים למקום חול. זה דומה למה שכתב הזוהר שאנחנו יורדים מעולם האצילות לבריאה, ליצירה ולעשייה. אחר כך יש עוד טעם, שכיוון שהיה במזבח, שהיה בבית המקדש, שלושה רובדים מאבן, כמו שלוש מדרגות, שלוש שורות של אבנים בין הכבש למזבח. מה זה הכבש? כבש היה חלק, כמו להבדיל שעושים לנכים, עושים להם מזבח גובהו 400, היה לך 2 מטר ויותר, היו עולים למזבח. ואין, אסור להיות מעלות, כך קראנו, ולא תעלה במעלות על מזבחי, אשר לא תגלה ערוותך עליו. מה פירוש? לא ערווה ממש, אלא הרגליים, הם, הוא היה בלי גרביים הכהן, הולך יחף, נכון? והחלוק עד הרצפה, קוטונת. עכשיו, אם יהיה מדרגות, הוא מרים את הרגל, נראה הבשר שלו. זה אסור. אז צריך שיהיה מכוסה. אז איך יהיה מכוסה? שזה, הוא מכוסה עד למטה, וזה הולך חלק. אחרי שהיה גומר את הכבש, היה מגיע למזבח עצמו, שלוש שורות אבנים היה. אז כנגד זה, ככה אנחנו עושים. עוד טעם, היה להם חיות הקודש, שראה אותם מחזקל. זה קראנו בהפטרה ביום חג השבועות. היו חיות הקודש ורגליהם רגל ישרה. שאלה גמרא, מה זה ורגליהם רגל? רגליהם שניים, רגל שלוש, שלוש רגליים היה להם. ראה אותם מחזקל. מה זה שלוש רגליים? אנחנו לא מבינים. זה סוד גדול, זה לא ציורים שלנו. אבל זה שלוש מדרגות של רגליים, שלוש פסיעות, כנגד זה אנחנו עושים שלוש פסיעות. ויש עוד דרך ארץ. אדם תלמיד נמצא ליד הרב. צריך ללמד אותם, הם לא יודעים את ההלכה הזאת. אנשים לא נזהרים. הוא לא יפנה גב לרב וילך. או נגיד, הוא ישב ללמוד אצל הרב. סיים, יפנה אחוריו וילך אחורה. גמרא אומרת, רב כהנה, היה עומד ליד, היה לומד אצל רבי יוחנן, שבא פה לארץ ישראל, רב כהנה, תחילה היה תלמיד רב בבבל. היה איזה מעשה, אחד רשע, שרצה להלשין על החבר שלו, שהיה אוסף תבן, והם עשו, הפרסים היו שולטים, עשו מגבלה, עד כמה כמות של תבן יכול. וזה הלך, אמר, אחווה התבנה דחברוי. אז שמע רב כהנה, אמר לו, לא תחווה. רב כהנה היה צעיר עדיין. בחור צעיר, לומד אצל רבי יוחנן. לא תחווה. אמר לו, מחוונה ומחוונה. אני אראה ואראה, אני אלשין ואלשין. ככה, עכשיו, שמתה לקועה מנה. שם לו, ככה עשה לו כמין צ'ינגל פה בצוואר שלו מהעורף, וניתק לו את הגולגולת מעמוד השדרה. עכשיו נהיה ככה. עכשיו איך הוא יכול לדבר, יכול לאכול, יכול לחיות? מת. מיד רבי, היה שם הרב, אמר לו, תשמע, מה עשית עכשיו? יבואו המשטרה הפרסית, אלה מחשמה בזכרם, קוראים להם שמה? משמרות המהפכה, דק. והפוכים, יהיו הפוכים, התהפכו עליהם, שופר מהופך בלי קדמה. אלה יבואו, יארגו אותך. מה אני אעשה? אמר, תברח לרבי יוחנן. הלך אצל רבי יוחנן. ישב שם, היה שם מעשה מה שהיה. קיצור, שהיה עוזב את רבי יוחנן, רבי יוחנן מדבר 12 שעות, 15 שעות, הוא נשוי, יש לו אישה, ילד, צריך לקחת אותו לתלמוד תורה. מה יעשה? היה הולך אחורה, 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 עד שהיה מגיע, הגמרא אומרת לירושלמי, היה אבן של היציאה, אז האבן בולטת. זה המפתן של הכניסה. היה מגיע לשם, עד אם נקפן רגלוהי, היו נפצעות הרגליים שלו באבן. היה יודע, זה הנה נפצע, ואז היה הופך פניו ויוצא. לכן אמרנו גם, אדם הולך כותל המערבי, שכינה שם. לא יפנה גב. יש כאלה חמורים גדולים, לא חמורים קטנים. מצטלמים עם הגב לכותל, גולם מארץ הגולמים. הוא רוצה לשלוח את התמונה לחוץ לארץ, לא יודע איזה ג'הנם. שאלך לחוץ לארץ, מה הוא עושה פה? בא לכותל, הצטלם, הצטלם על הצד, הצטלם עם הפנים מול הכותל, עם הצד לכותל, אבל לא עם הגב, אסור להפנות גם לשכינה. מפורש בהלכה, שהוא רוצה לעזוב את הכותל, לא ילך הפוך, אלא יצדד. תעשה בקו אלכסון. אני יוצא מפה, ברחבה, והולך ככה. ועוד פעם, תעשה קו אלכסון שני, שלא אגב, הצד כן. שתגיע ליציאה מהרחבה, תסתובב, תשתחווה, ועכשיו תפנה. מה רוצה? דבר.
מה זה היציאה?
מה זה היציאה? הסבד לך את הרחבה. אתה רוצה שאני אביא לך הדגמה של הכותל? שכחתי, מה אני אעשה? הייתי מביא לך דגם של רחבת הכותל, והיית רואה. אז בסדר, תראה לי תמונה, אחר כך אני אסביר לך איפה. מה זה כמה? אמרתי לך, מה הוא מתווכח איתי עכשיו? אתה לא שומע? אתה לא שומע מה אני מדבר? כל הרחבה. אתה הולך את כל הרחבה באלכסון, ועוד אלכסון. ואחר כך שאתה מגיע ליציאה, איפה יש שם כיפות? שם תסתובב, תשתחווה מול הכותל, תנשק, ועכשיו אתה משוחרר. בסדר? טוב? כן. דח, מחק. מה הכהן הגדול? מדליק את המנורה. נו. נו. אתה שאלת את זה פעם, נכון? כן, זוכר. כן, זוכר. אכלת שיערי אכבר. זה השאלה, שאלו המפרשים. הרי היה שם רק שלוש מדרגות. זה שלוש בלבד. ושלוש וקטנות. אז לא התגלה הרגל שלו. זה היה במנורה. ולמה? כיוון שיש עליו תפילין וגם ציץ. איך ירים את ידו, יגביע ידו מעל התפילין? כאן אדם מלמד מוסר. יש לו תפילין על ראשו, נזר אלוהיו על ראשו. איך ירים? והציץ כתוב קודש להשם. יוד כה ואב כה. אז יש כהן שהוא גבוה, תוריל. אז הוא מסתדר. לא צריך מדרגות. אבל כהן בינוני, 1.60 וכמה, אין לו 1.70 אפילו, 1.68, 1.65, צריך לעלות. אז עשו לו שלוש מדרגות קטנות, זה היה דרגת אוויר, בסדר? נרגעת עכשיו לכמה, לחצי שעה? עכשיו, לפי הקבלה אמרנו, זה שלוש עולמות, זה הסיבה. עכשיו, כשפוסע, אמרנו, לא אומר עושה שלום. חמה הגמרא, קודם נפטר מרבו, הכך אומר לו שלום, ואז פונה לשמאלו ואומר עושה שלום במרומיו, פונה למינו, כך את המרן הבית יוסף, פונה למינו, אומר הוא יעשה שלום עלינו, הוא משתחווה למינו, משתחווה, ואחר כך פונה עוד פסיעה אחורה, ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן. למי הוא אומר ואמרו אמן? מלאכים. המלאכים שאיתו. אותו דבר זה יקשו המפרשים. בקעת המזון. אין בקעת המזון בלי בסוף עושה שלום. למי אני אומר ואמרו אמן? כל אדם מישראל יש לו שני מלאכים איתו. זה ממינו, זה מסמלו. אומר להם ואמרו אמן. הם אומרים, אנחנו לא שומעים. יש כאלה אולי שומעים, אני לא יודע. בסדר? אז זה הסדר. כך צריך לעשות. אחר כך, איפה אנחנו? אז עושה שלום, צריך לכרוע כל גופו, ואת הראש מעט, לא כמו בעמידה. בעמידה למדנו שצריך קריאת גוף, וצריך קריאת ראש. אבל פה לא צריך, אלא מעט הגוף וקצת מהראש. זה עיקר הקריאות. יש כאלה מגזימים, מרן כתב כבר, אמרתי לכם, שזה יש בזה איסור יהורה, לא לעשות יותר מדי. אלא בדיוק מה שצריך, מה שאמרו רבותינו לעשות. גם שלוש פטירות מדויקות ולא יותר. עכשיו, גם מפה אדם ילמד מוסר, שלא יעמוד למשל ליד הקיר שם, שבסוף, אין לו מקום לעשות שלוש פטירות. אסור לעמוד שם. תעמוד יותר קדימה, חפש, יש מקום. תלך מקום שיש, אפשר לעשות שלוש פטירות, שתוכל לעשות שלוש. ואם לכן המים באו, עמדו אחריך, לא נורא. אז תעשה מצומצמות. לפעמים אי אפשר, אז תעשה מצומצמות. זה פסיעה קטנה ועוד פסיעה קטנה ועוד פסיעה קטנה. תעשה שלוש. ויש אומרים גם מועיל באלכסון, כך משמע מהזוהר, שאם אין מקום בקו ישר, כגון שבאו חסמו אותו, או מישהו סחב ספסל או שולחן אחריו, אז הוא לא צריך, יש כעת צועק, נקים צעקות, לא יודע מה הוא רוצה. תלך, אפילו באלכסון, תלך שלוש זה, אחרי שסיים, יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתבנה בית המקדש מהרה בימינו, תן חלקנו לתורתך, לעשות חוקי רצונך, ולעובדך בלבב שלם. שלוש בקשות. ואיך עושה? שתבנה. האשכנזים נוהגים לומר שיבנה. כך כתב הדרכי משה. הרמה, לפני שכתב את ההגעה לשולחן ערוך, כתב חיבור על הטור בשם דרכי משה. השם הוא כתב ייבנה. כך האשכנזים נוהגים. אבל אנחנו לא נוהגים כך. שתבנה. למה? כיוון שהזוהר אמר שהבית הזה שאנחנו מחכים לו לא ייבנה על ידי בשר ודם. שני בתים ראשונים נחרבו כי בנה אותם, ראשון בנה אותו שלמה, בא נבוכדנצר, החריב אותו. בית שני בנו אותו עזרא ונחמיה, בא רשע טיטוס, שם רשעים מרכב, לדוד של אובמה, החריב את בית המקדש. אבל הבית הזה ייבנה על ידי הקדוש ברוך הוא וירד מהשמיים מאש בנוי, וזה אף אחד בעולם לא יוכל להחריב אותו. אוי לא למי שיגע בירושלים, יישרף במקום. אז הבנת, גם אפר לא יישאר מבנו. איך תמם. אז הבנת, לכן אנחנו אומרים שייבנה, אשכנזים אומרים שיבנה, אנחנו אומרים שתבנה. וכך הביא הרב חידה בשם ספר שתי ידות. מי זה שתי ידות? היה מקובל גדול אחרי הרמק, רבנו מנחם עזריה דילוזנו, רמדל, כך קוראים לו, הרמדל, רבנו מנחם דילוזנו. הוא כתב שהגרסה שתבנה, כיוון שכך ראינו בזוהר, וגם יש בסידור ראשי, גם הוא כותב ככה. וחיים פלאצ'י מעריך בזה, הבן ישחי, והמקום בזוהר איפה זה? ספר התיקונים, בתיקון ח' לבניינה קדמה התעביד על ידוי דברנש. הבית הראשון נבנה על ידי בשר ודם, ובגינדה שליטו עליו. וגינדה אמר, אם אדוני לא יבנה בית, שר עמי לא בונה בו. ובניינה בתראה, זה האחרון שאנחנו מחכים לו, יהיה על ידי קודשה בריחו והתקיים. ועל דם הקרע גדול, יהיה הבית הזה האחרון יותר מן הראשון. אנחנו נזכה לראות מה שנראה, איזה דברים, ואיזה שמחה תהיה אז, מה עולם. הוא אומר שהקדוש ברוך הוא הראה את זה למשה רבנו בהר סיני. כך הוא כותב. שבהר סיני הראה לו, והראה לו שיחרב, ויבנה על ידי הקדוש ברוך הוא, והתקיים. ולכן זה. והוא אומר, יהיה ארבעה אומנים. ארבע פועלים יבנו אותו. מי? אבל אמרנו הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, רגע. הקדוש ברוך הוא לוקח ארבעה פועלים. מי אלה הפועלים? משה. אליהו, דוד, יש משה אחר, אליהו אחר. כתוב שם, בזכריה, תפתח זכריה, פרק ב', ויראני אדוני ארבעה חרשים. חרשים פירושו אומנים, שיודעים לגלוף מאבנים כל מיני צורות שושנים ופרחים ואיזה ציצים ופרחים. אז הראה לו ארבעה חרשים, מי אלה? אומר הפסוק, ומשיח בן דוד. טובים, משיח בן דוד זה לא רק רב גדול, הוא אומן, יודע לגלוף מאבן, לעשות כל מיני צורות וציורים. תבין מה זה בית מקדש, אנחנו נראה אותו. זה לא זה סתם בניין, שזה אדריכל מצייר לי ושם אותו שם בהר הבית. לא. בניין מפואר. אז הראשון משיח בן דוד. השני חבר שלו, מי זה סחבו? משיח בן יוסף. ואחר כך אליהו. השלישי, ויבוא הרביעי, כהן צדק. מי זה כהן צדק? שאברהם אבינו נלחם בסדום שמה, והציל את לוט. מה כתוב? הוא מלכי צדק מלך שלם, הוא היה המלך הראשון של ירושלים. שלם זה ירושלים. הוציא לחם ויין, והוא כהן לאל עליון. וברכהו ויאמר, ברוך אברהם לאל עליון, ברוך אל אשר מגן צריך בידיך. כמרה אומרת, כאן הוא טעה, מחילה מכבודו, קודם הזכיר את אברהם, אחר כך הזכיר את הקדוש ברוך הוא. מכאן צריך תמיד לברך קודם את הקדוש ברוך הוא, ואחר כך בשר ודם. אז זה הסיבה. במדרש כך כתוב, אלה הארבעה. השמעת? עכשיו תעשה חידון. תשאל, מי אלה הארבעה אומנים? שהם זה, הם כתובים בספר זכריה, פרק ב'. אלה הם הארבעה שהם עתידים לבנות ולגלף ולהכין. הם כעת מכינים, כל הזמן הם מכינים. אבל מי שירכיב את הבניין זה הקדוש ברוך הוא בעצמו. יורד מלמעלה ומוריד איתו את בית המקדש, ולא רק בית המקדש, כל ירושלים. ועד איפה תגיע ירושלים? עד שערי דמשק. אין ממשלת סוריה ואין אסד וזהו, המורדים יחטפו אותו בלילה וזהו, נגמר כל הסיפור. בירושלים כתוב, והשער כתוב זה דמשק, פסוק אומר. אז יהיה כל ארץ ישראל יהיה ירושלים, וכל העולם יהיה ארץ ישראל. ככה יהיה לעתיד. איזה דברים עתיד להיות, מי יכול לבנות ולספור את המתנות שעתידים אנחנו לראות ולקבל בזמן שיבוא משיח שתקן, ולא יאומן כי יסופק. עכשיו מה קורה? אדם לפעמים התעכב, או החזן במרוץ, הוא רוצה לרוץ לעבודה, אני יודע לאן. אז קודם כל, אחרי שאנחנו פוסעים, אסור מיד לחזור. זה נקרא ככלב שב אל קיאו, כן, כסיל. בוא הנה, בוא הנה, בוא הנה, בוא תשב תלמד. תודה רבה, אני לא רוצה מים. כן, כסיל, שונה בעיוולתו. הבנת? אז זה, למה? הוא עשה שלוש פסיעות, מיד הוא חוזר. צריך להמתין. לכן אנחנו מה עושים? דרך כלל, מתפללים בקצב נורמלי. וגם החזן בקצב נורמלי, מסיימים ביחד, ואז כשהחזן חוזר, אני לא חוזר, מחכה שהוא מגיע, ונאמן אתה להחיות מתים, איך שהוא אומר ונאמן, אני מתחיל לחזור למקומי, איפה שעמדתי בו בראשונה.
לערב?
כן.
הוא סיים בדיוק עמידה כשהוא אמר לחיי המתים, הוא עשה עושה שלוש,
אז תנה, אני עכשיו בדיוק, זה הקדמה למה שאני באתי להגיד לך. ולכן, זהר, עכשיו, אם הוא סיים את העמידה, כמו שהוא אומר, סמוך לזה, לא יעשה שלוש פיות. מה כן יעשה? יעקור את העקבים. מגביע את העקבים, 1, 2, 3, זה נקרא עוקר רגליו, כי אתה לא תספיק לחזור. ומה אתה עושה? תעשה שלוש פיות, אז תישאר שם ותגיד קדושה? לא. לא זה טוב ולא זה טוב. אתה צריך להגיד קדושה, איפה שאמרת את העמידה. ומצד שני, אני לא יכול לחזור כעת ביד, זה נראה מאוד מוזר. הוא הולך ופתאום הוא חוזר. מה השתבש זה? מה קרה לו פה? התקלקל לו המנוע. אז זה מה עושה? מחכה במקומו. אבל עוקר את הרגליים ויכול להגיד נקדישך ונעריצך, נועם שיח, ומחכה עד האל הקדוש. זה צריך לדעת, הרבה לא שמים להם. הם כבר מתחילים לזוז. הוא גמר, אם לא חדרי לעולם לארצי עוד דור הללויה, מתחיל ללכת את האל בבית הכנסת. אסור. כי עדיין כאילו הקדושה לא הסתיימה. זה המשך של הקדושה. אתה הקדוש, השמחה הקדוש, שבושים וכלים לנו חסרה, ברוך אתה השם האל הקדוש. עכשיו יש שאלה בימים נוראים. רוב הפוסקים כתבו, גם כן לא יחזור. עד המלך הקדוש. אתה יודע מה זה? אומר ובכן, ובכן, ותמלוך אתה הוא השם אלוקנו, אומרה, כל מעשיך, עד שמגיע הקדוש אתה ונורא שמך, ולפעמים החזן מסלסל, ואתה נשאר. רק מי שעייף חלש, מותר לו לשבת. אבל אדם שהוא כוחותיו במותניו וברגליו, יחכה. אמר האל הקדוש, תחזור להתיישב במקומך. המלך הקדוש, תחזור במקומך. אז אם כן, זהו הסדר. צריך לזכור ולדעת. עכשיו, גם החזן, בהנחה, לפעמים החזן מעריך, מעריך תרחה, בלי התנח. הוא מעריך, אפילו בערבית למשל. העריך. גמרת שלוש פציעות, מיד חוזר, אסור לחזור מיד. כי הפסוק אומר, ככלב שב אל קיאו, כן כסין שונה בעיבלתו. ימתין כדי הילוך ארבע עמות, כמה לוקח ללכת שתי מטר, אבל לא בריצה, בפסיעות נורמליות בדרך ארץ. כמו שעומד לפני המלך, אז יחזור, יחכה ויחזור. ולא צריך להגיד יהי רצון, דלג על זה. עכשיו תורח ציבור, אנשים מחכים. נכן הסדר. מוהל אחד, בא למול ילד, אז הוא שם לו את המגן. והנה אמר, אלוהינו עלינו, מה הסדר? והילד מסכן כולו מתלבט ומתכווץ ואחר כך הוא עושה ברשות מוריי ורבותיי, איזה רשות, מה מוריי מרבותיי, מה אתה מוציא אותנו ידי חובה? עשו לנו ברית. משה אוהב לשיר כל הזמן יהי שלום, לא יודע למה. אבל, עשו, מה אתה אומר ברשות מוריי? הילד מסכן בצער. איך ששם לו את המגן, בצערה די נוקה, גמרא אומרת, צריך מיד לומר, ברוך אתה השם, כמה לך העולם שלי, שם אותה וציבנו על המילה. הוא מיד אחתוך, ואם המועל לא עושה ככה, אל תיקח אותו. שילמד לקח. בסדר? אז לכן גם החזן פה, הוא לא חוזר מיד, אלא ימתין כדי הילוך 400, ויחזור למקבור. גם תפילת החזרה, גם בגבי ישם בערבית. הוא יכול להתחיל ישם שהוא שם, תחיל לאט לאט, כדי שאנשים ירגעו, ולא יתחסו עליו, פרט לפעמים הוא העריך, מי יודע מה שקרה, אשתו עשה לו צרות אותו היום, שרפה לו האוכל, אז הוא מתפלל שמחר לא יישרף. אז צריך כל דבר, צריך תפילה, אין מה לעשות. אז זה הסדר. טוב, איפה אנחנו עכשיו? גמרנו את תפילת העמידה והנלווה אליה, עכשיו חזרת השץ. מה קורה בחזרת השץ? כמה הלכות בעזרת השם, בשם השם, נעשה ונצליח. אז אדם יחיד שסיים תפילתו, יש כמה הלכות. אחד, אסור לו להסתובב אחורה. אנשים עדיין מתפללים, לא כולם גמרו. אז אסור לו להפוך פניו כנגד הציבור. מה טעם? כמה טעמים? יש טעם אחד, שלא יחשדו אותו, שהוא לא יתפלל, עשה צחוק. פעמים יש ילדים, תפלל, אתה עוד לא אמרת מגן אברהם, הוא כבר מודים, אנחנו לך. אמרת, ערב הבוקר וצהריים, הוא אצלו כבר עשה שלוש פציעות, מחפש קוקה קולה. אז, שלא יחשדו בו, לכן לא יהפוך פניו, יישאר. גם מפריע לאנשים. יש אנשים שזה לא נוח להם, לא כולם אותו דבר. יש בן אדם, הוא לא יכול לסבול שהוא באמצע התפילה, הוא מכוון, הוא פונה לקדוש ברוך הוא, יש לו בעיות שלו. הוא מתפלל. אתה מסתכל עליו פתאום פה. מה אתה מסתכל עליו? שער במקום שלך. רק נע. גם אסור להסתכל בפניהם, כי הם מצד השכינה. הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אלוקיי, נצור לשוני מרע. שפתותיי מדבר מרמה. מדבר עם הקדוש, איך אני אסתובב ואסתכל עליו? יש כאלה, זה הטבע שלהם, קבוע. אני צריך לזהר, זה מפורש בשולחן ארוך, כתב את זה מרן בבית יוסף, בשם שיבולי הלקט, שכך צריך להיזהר, וכך הטעמים שאמרתי לכם, חלק מהם כתב אותם הרב הלבוש. אתה יודע מה היה עם הרב הלבוש? למה קרא לו לבוש? הוא כתב 10 ספרים בשם לבוש. לבוש תכלת החור. לבוש מרדכי. לבוש הזהב. וכן זה, הוא כתב על 4 חלקי שולחן ערוך, וכתב על ראשי פירוש, ראשי על התורה. וכתב עוד כמה וכמה פירושים. כולם לבוש. מה היה? הוא היה רוכל. תמיד חכם, אבל לא רוצה להתפרנס מהתורה. היה הולך אוכל, מסתובב בחצרות, למכור כל מיני חפצים, והוא היה יפה תואר ויפה מראה. היה שמו רבי מרדכי יפה. קראו לו יפה, כיוון שהיה יפה. קראו לו מרדכי יפה. והוא עליו השלום, היה הולך, מסתובב, הגיע לאיזה חצר, הייתה שם עם מחשמה גויה, ארורה. זרע המלאק. אולי סבתא של פוטין היא הייתה, אני לא יודע. מחשמה וזכרה. אמרה לו, בוא תיכנס. אני רוצה לקנות, הרבה דברים יש לי לקנות. הוא לא, בתמימות, נכנס. נעלה את השער של החצר. מיד אמרה לו, אני אעליל עליך עלילות, אם לא תשמע לקולי. אמר לו, טוב, מה אני אעשה? אבל אני צריך שירותים, אני צריך לרחוץ את עצמי. יש לך פה שירותים בחצר? אמר, כן, ודאי. שמחה, שמחה גדולה. והיה לו מגבת, שמפו, ואיזה, מה שמו? יש, קוראים לזה, חומר, משחה של, משחת גוף, וכולי. הוא נכנס שם, פתח את, את הביוב, חוץ מכבודכם, חוץ מכבוד הכנסת. שם הביוב באירופה, זה רחב, צינורות, תעלות, זה רחובות יש שם. אחד רחוב פוטין, אחד מדנב, אחד רחוב של על שם זה, מאי, מאי זה ראש ממשלת בריטניה, אחד על שם הנשיא של צרפת, ואחד על שם אשתו מורתו. אז הוא עבר שם בתוך הזה של הביוב, בתעלה. ונדר אמר, ריבונו של עולם, תציל אותי, אני יוצא מפה, אני עוזב את העבודה והולך לכתוב ספרים. תורה. הגיע הזמן שאני אכתוב. וכך היה. יצא משם, מהביור חוץ מכבודו, באמצע הכביש, באמצע הרחוב. יצא, רואים, איש יצא. כולו היה מלוכלך ומזוהם, כל הצינורות שם, בר מינן. הלך לביתו, מהר שאשתו לא תראה, התחבא ככה, הוריד את כל הבגדים, נכנס לחדר שיש שם מים, לקח מים, תחיל לרחוץ את עצמו, ולקח, אחר כך גם רחץ את הבגדים שלו, וכל הבגדים, הפריטים, ספר אותם, 1, 2, 3, גופיה, תלית, גופיה עליונה, חולצה, קוטונת, חלוק, מעיל, הכל, נעליים, גרביים, הכל, 10 היו. אמר, עכשיו 10 ספרים, לבוש, אני אכתוב לכבוד השם יתברך. זכה, הספר שלו הופץ בכל העולם כולו. כבר זה מ-400 וכמה שנים יש לו. הרמה היה נחשב מתלמידיו. היה כתב הרבה דברים בשמו. זה היה לבוש, עליו השלום. ונדר ונשבע לקדוש ברוך הוא ביקש שהילדים שלו לא יהיו יפים, כדי שלא יבואו לידי תקנה. וכן היה. 10 דורות, אחד אחרי השני, זה הייתי לא לפני איזה 40 שנה באיזה ספר, נולד ילד, פלאו, אבא שלו היה מכוער. כל הצאצאים שיצאו ממנו מכוערים. והנה נולד ילד יפה. וואי, בוסידוס. אשכונאי. איך זה קרה? הלכו לחכם גדול, היה פה בירושלים, ביוסף חיים זוננפלד עליו השלום. גאון אדיר. אמר, לכו תחקרו מאיזה זרע הוא. חקרו, התברר שהוא מבן אחר בן ממשפחת הלבוש. וספרו, יש היסטוריונים שיודעים, ספרו 10, זה האבא הוא העשירי. עכשיו נולד הילד, זה 11. די, נגמרה הגזרה, תמה הגזרה, נולד ילד יפה. והם יודעים, יש אומרים, הם משפעת מרגליות בירושלים, ידוע, היה יפה תואר, מי שהכיר אותו, עליו השלום, ובאושר זליג מרגליות, הוא היה לומד עם אבא קבלה, מתחכם עצום, היה יפה תואר, פניו היו מאירות כשמש, ככה אמרו עליו, שזהו היה. אז מכאן תראה מי היה הרב הלבוש, ומה זכה הלבוש איזה, הרי ידוע גם בשעת, היה שאגת אריה. שאגת אריה הוא פלפולים. הלבוש, הוא כותב פסקים. והרבה טעמים. הוא היה בקי בכל המדרשים. הנה כל מה שאני אומר לכם כעת. זה כל מיני מדרשים. אחד מפה, אחד מפה, אחד מפה. וקבץ נתחנו, ארבע כנפות הארץ, הוא כותב לך הלכות. אז השאגת אריה היה מקשה עליו. והיה לפעמים מתקיף אותו גם. בספר שלו כתב שאגת אריה, אבל הוא לא היה בזמנו. הוא היה אולי 200 שנה אחריו. שאגת אריה היה בזמן הגאון מבילנה, לפני 250 שנה. יום אחד, שאגת אריה בסוף ימיו, היה בצורפת, רב שם. והיו רגילים, הרב היה לו חדר, מה זה חדר? אולם של ספרים, ספרייה. מלא ספרים. כל מיני ספרים, ראשונים, אחרונים, זה לפני עוד 250-300 שנה. והיה מעיין בהם, ולומד, והיה כותב חידושים, הרי שאגת אריה לרמב״ם, כתב חיבורים על השולחן ערוך, כתב שאלות ותשובות שאגת אריה. באיזה חריפות, איזה עוצמה, אי אפשר לתאר. והנה יום אחד, באו לפלא מנחה, הרב לא הגיע. אמרו, אולי עסוק בלימוד, או מה, לא נפריע, לא נלך לראות. פללו. אמרו מנחה, הם רגילים שהרב נותן שיעור בין מנחה לערבית. לא, מה זה? ולא שלח מישהו. אז שאלו, הוא לא מנם, מלא מקום, משהו? לא. אז איפה הרב? הלכו לבית שלו, לא נמצא. בית ליד בית הכנסת. הלכו, חיפשו בחדרים, לא נמצא. בא אחד, אמר, שמע, הוא בטח בספרייה. נסו הספרייה, מה ראו? אוי ואבוי. תמוטטה הספרייה ונפלה על הרב, והוא נקבר תחת הספרים. ברר שהוא הלך לפני מנחה להוציא איזה ספר, ויצאו הספרים, נתקו ממקומם, והארון לא היה תפוס טוב, כבר נחלש. התפיסה שלו בקיר נפל עליו, והוא נפצע. מסכן, לא יכול לקום, זקן. וכל הספרים כבדים נפלו עליו, ונשאר שוכב שם. פלל שם מנחה. בשכיבה לקחו אותו, חפשו אותו, אמר אין דבר, תביא אותי בית הכנסת, פלל ערבית. לקחו אותו, הרימו אותו, חפשו לו את הפצעים הזה. אחרי התפילה אמרו לו, מה קרה הרב? הם יודעים מה קרה, נפל ספרים, אבל מה קרה שנפלו הספרים? למה זה קרה? אמר, בוא אני אגיד לכם, אני כשהלכתי להוציא ספרים היה שם בדיוק שורה של ספרים שחלקתי עליהם. כל המחברים שהיו שם כתרגו עליו בשמיים. אמרו, הנה הזדמנות, בואו נרביץ בו. ונפלו עליו. אומרו, בהיותו מתחת לספרים, ביקש מחילה מכל מחבר ומחבר. מה לא חטאתי, עביתי, פשעתי, כתבתי נגדך, אני אתקן. וכולם התפייסו על ידו. חוץ מאחד. עליו נאמר, אריה שאג, אני קוראים לאריה, שאג, מי לא יירא. מי מרדכי יפה לא יירא, זה הרב הלבוש. תקפתי אותו והוא קפיד עליי, אמר לי אתה כתבת עליי דברים חריפים, איך אתה רוצה שאני אסלח לך? זה לא הולך ככה. אומר, בגללו הוא צריך ללכת לעולמו. כן? כתב צוואה, אחרי חודש ימים הלך לעולמו. זה הגאון, השאגת אריה עליו השלום. זכותם תגן עלינו. אז תראה, ספר הלבוש כמה הוא חשוב. לכן, הרבה כתבו שיזהר האדם בכבודם של מחברי ספרים לגדולי ישראל, גם שבא לכתור עליהם, כתור עליהם בדרך של כבוד, דרך של דרך ארץ, ולא יכתור בצורה חריפה, גם להיזהר, לא להתבטות, לפעמים, מה כתב הספר הזה וכו', אחד כתב על מישהו, על איזה חכם, לפני 200 שנה, שרה למראה, זאת אומרת, השם יסלח לו, ואחרי זה חלה, והיה בסכנה, אמר, אני בגלל שדיברתי על החכם הזה ואמרתי לו עליו שלרה למראה, הוא נענש ואני מבקש ממנו מחילה ברבים. ותיקן אחר כך את הספר. אז לכן צריך להיזהר. אז זה הסוד, וגם לפי הקבלה, אין לעשות הפסקה בין לחש לחזרה. נפקה מינה, יש שאלה. אדם גמר את העמידה, והחזן מעריך. או נגיד הוא נקלע בית הכנסת של מקובלים, מכוונים שם, או שם יש איזה גזרה, הראש השיבה אמר תפילת עמידה 15 דקות, הוא לא יודע, הוא עמד איתם, גמר, והם לא גמרו, מה קורה פה? אז הוא לוקח ספר, רוצה ללמוד, לפי ההלכה מותר ללמוד, יכול להתחיל ללמוד, ואין שום חשש בלימוד, אבל דיבור אסור. אבל לפי הקבלה אסור לו ללמוד. אז מה יעשה? יעיין בספר. אותה הלכה יש לנו כשאדם הגיע להשתבח. לפעמים קורה, ולא הגיע עשירי. אז מחפשים עשירי, או מחכים לו. הגיע עשירי עד שהוא מניח את התפילין, עד שהוא... זה מתאים מחכים. עכשיו מה יעשה האדם שגמר? או יש כאלה מנגנים בעללויות. וביושע, יש כאלה, אמר לי אחד היום בית הכנסת, נגנו את כל השירת הים, אחר כך בא לו כיף לאיזה אחד מהקהל, עשה כעת מנגינה חדשה, חזר עליו פעם שנייה. ויבוא השלישי, ואמר לו, יש מנגינה עוד יותר יפה, וחזר עליה פעם שלישית. הוא המשיך לקרוא, נשמת כל חי, דמה קרה השתבח. מה יהיה? יושב לומד. להוציא בפה אסור. לענות קדושה וקדיש מותר. ברכו ברשמו לא. וכן שאר האמנים של הקדיש רק חצי קדיש. שאר האמנים אסורים. וזה דיון גדול בפוסקים. אפילו לגבי עניית קדושה. קדושה כן. אבל קדושה שלו בא לציון לא. וכן קדושה של יוצר לא עונה. כיוון, מי ברוך שאמר? אין, צריך לשתוק. חוץ מדברים שהם מובעים בהלכה, שאנחנו מפסיקים בהם. אבל בקיצור, זה רוצה לקרוא תהילים, רוצה להגיד כל מיני קטעים, וכן על זה הדרך. אז לפי הפשט יכול. קורא תהילים, קורא זה, יכול. אבל עוד לא התחיל חזרה. לפי הקבלה, לא. רק בעיון בספר לבד. אז תדעו שיש פה שתי שיטות, שתי דעות. הרב חידה עליו השלום, בקשר גודל, שם בספר עבודת הקודש שלו, יש לו אחד מהם קשר גודל. שם כתב שזה חטא חמור, לדבר חטא חמור, אבל יזהר גם לא ללמוד בין נחש לחזרה, כתב הזה זה מנהג משובש. גם השלמי ציבור עליו השלום, הוא היה מקובל גדול. מי זה? רבי ישראל יעקב אלגזי עליו השלום, הוא אביו של רבי יום טוב אלגזי. כתב שיזהר לא להפסיק אפילו בלימוד, רק עניית אמן או דברים שבקדושה. אבל לא דברים שבקדושה, אפילו לימוד תורה, לא, רק יעיין, מסתכל בלבד. ככה הוא מעריך בזה, ומביא כמה ראיות לדבריו, שם בשלמי ציבור. אז יוצא שלפי הקבלה אין להפסיק באמצע, והיה בירושלים, היה הרב גגין, רבי אברהם גגין, ידוע, היה ראשון לציון היה, והיה תמיד חכם גדול. הוא היה אוהב להתפלל בישיבת בית אל. עכשיו, ישיבת בית אל זה בעיה. שם הם מאמירים בעמידה. עמידה של שחרית לוקח להם 45 דקות. 40 עד 45. ואם זה יום כיפור, וואו. אז זה ארוך. עכשיו, הוא מסיים את העמידה. נגיד, כיוון, 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 רבע שעה. סיים, היה יושב, קורא תהילים. וקורא תהילים. ככה היה נוהג. ככה הוא כותב בעצמו. וגם ככה היה מנהג, תשובה של רבי חיים ניסים אבו לעפיה. היו קראו לו הרב חנה, חנה באלף, חית, נון, אלף, חיים, ניסים אבו לעפיה. אז הוא כותב, שהייתי מתפלל שמה, סיים תפילת לחש, הם מעריכים בתפילה, הייתי קורא חוק לישראל, הייתי קורא תהילים, וכן אז זה הדרך. אומר, וזה מצא חן בעיניי. אומר, אלא, פתאום אחרי כמה חודשים ראה שהוא חולה. כל פעם מקבל איזה חולי אחר. אמר, אני צריך פשפש עם מעשיי. הוא כותב את זה על עצמו. הוא אומר, פשפשתי ומצאתי בגלל שאני קורא באמצע, אז הפסקתי לקרוא, והייתי רק מעיין, ודי, נהיה בריא. זאת אומרת, לכן כדאי שאדם ישתדל לא להפסיק בנחש החזרה בשום עניין אחר. ואם הוא נמצא באיזה מקום, אז בבקשה, קצר. ולך תפלל מקום שיותר... אבל בחירה, רבנו אותם, להניח בחזרה, מה הוא רוצה עכשיו זה? רבנו אותם, מסכים שתניח אז תפילין? מי מניח... תגיד לי, יש אנשים? בוא אני אקח אותך ל... לא רוצה להגיד לאן, לרוטשילד בתל אביב. יש הרבה אנשים שם עושים כל מיני דברים. אז גם תביא לי את הדוגמה שלהם. מה הם? חכמים? פוסקים? אתה יודע, תמשיך לדעת. וחוננו מאיתך. אז תקשיב. לגבי להפסיק תפילין של רבנו תם, זה רעה חולה. למה? מרן כתב שתפילין של רבנו תם לא יניח אלא מי שהוא מדקדק במצוות, הוא מפורסם בחסידות. זאת אומרת, הוא מדקדק גם דברים שהם יותר מההלכה. זה יניח תפילין של רבנו תם. סיפרתי לכם, היה רבי יוסף מולכו, עליו השלום, בעל ספר שולחן גבוה. היה בסלוניקי. הוא עלה משם לכאן בגיל 40 בערך, והיה כבר מפורסם בעולם. אומר, בבואי לירושלים, הוא כותב בספרו, לא הייתי מניח תפילין של רבנו תם, כי חששתי, מרן כתב, לא מניח, רק מי שהוא מפורסם בחסידות. ואני לא ראיתי שאני בר אחי, שאני במדרגה כזאת שאני מפורסם בחסידות. אומר, אז לא הנחתי. אבל באתי לירושלים, ראיתי שכל איזה בעל בית מניח. אמרתי, מה, אם הם מניחים, הוא רב, הוא פוסק. אני לא אניח, אז התחלתי להניח. אבל בכל אופן, צריך לדעת, זה שמניח תפילין של רבנו תם, זה חסידות. הוא עושה מצד אחד חסידות, מצד שני, בזיון, באמצע חזרת השעת, הוא מניח, חולט ומניח. מפסיד אמינים באמצע. הוא עושה כל מיני דברים, זה צריך להיזהר. ברוך הבא, הרב. ברוך הבא, ברוך הבא. אמן, אמן, אמן. השם ישמרך וחייך. מה, מה? אחרי אני לא שומע. אחרי הוא בא לציון, כן. תניח, רק לא באמצע הקדיש, שלא יהיה קדיש באמצע. כן? הכי טוב, אלה שמניחים אותם ביחד, בבת אחת. זה משהו אחר. אבל בכל אופן, יזהר שלא יפסיח שיחה בטלה באמצע, ובפרט לא בדיבור באמצע החזרת השעץ. וגם לא יאמר דברי תורה, אמרנו בינתיים. אבל לעיין בספר, בלי להוציא בפה, כן. אבל בחזרת השעץ, כתוב הפוסקים, לא. למה? כי הסיבה היא, הם רואים אותך, אתה לוקח שולחן ארוך, שב, שב, שב למטה, שב. הם רואים אותך שאתה קורא, מעיין שולחן ארוך, או מעיין גמרא וכדומה, אז הם יגידו, הנה הוא בדיד הוא, ואינם בדידן. הוא יימד, ואני הוציא את הפלאפון, ואני אדבר עם השני, יש לי עסק איתו, לא מדבר סתם. יש לי עסקים איתו, אני רוצה לדבר. אז מה יהיה אוי ואבוי? מה זה חזרת השעץ? הפכת את בית הכנסת למקום של זה, לכן צריך זהירות גדולה. השם יזכה אותנו, לעשות רצונו כרצונו, ולעובדו בלבב שלם. זכו לחיים טובים ושרים. ברוכים תהיו.